שרית ישי לוי וטלי עומר עם מתיחת פנים מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
שרית, היי.
היי.
תשמעי, לפני שאנחנו מתחילות, אני חייבת להגיד משהו שהוא לא כל כך שייך, אבל גל, הבת שלי הגדולה, אמרה לי, אמא, תשמעי, לא אכפת לי שתספרי על האורגיות שלך, על זה שהלכת לראות סרטי פורנו, שישן צמים, כל מה שעשית אני מאמינה עלייך, באמת מאמינה עלייך, אבל תעשי לי טובה, אל תדברי עליי, כלום, כלום, כלום. אז הבטחתי לה שאני לא אומרת עליה מילה, זהו, סוף אני לא מדברת עליה כלום. גל, שמעת? תודה, ביי.
אוקיי, הצהרה.
הצהרה. אני מקווה שאני אעמוד בזה.
כן.
זה שהיא חושבת עליי, שהשתתפת באורגיות, מילא, נו.
זאת אומרת, העיקר שלא תדברי עליה, העיקר שהיא לא תקושר אלייך, לזה היא מתכוונת?
לא, מה פתאום? מישהו מהעבודה שלה שמע את הקטע שאני מספרת, שהלכתי לקולנוע מרכז וראיתי סרטי פורנו. האמת היא, שלחתי לאבא שלי את הקטע הזה, ואמרתי לו, אתה מזועזע? אז הוא אמר, מה ששרית אמרה, מה שהיה היה.
אוקיי. אבא שלך חכם.
נכון, ברור. אחד החכמים.
אוקיי, אבל את הילדים שלנו אנחנו מכבדים. גם אני התחייבתי לא לדבר עליהם.
אני מפחדת מהבנות שלי, פחד מוות. הן מסננות אותי, אחר כך הן ברוגז. מה, אני צריכה להסתבך?
אני לא מפחדת, אבל אני רוצה להגיד לך שאני מפחדת בביקורת של הבת שלי יותר מכל ביקורת בעולם. הביקורת שלה הכי חשובה לי. היא גם תמיד מאוד מדייקת, והיא תמיד מאוד צודקת. והביקורת שלה מאוד מאוד חשובה לי, וכל מה שאני עושה, אני יכולה לקבל את הביקורות הכי מדהימות בעולם. אם היא חושבת שלא, שזה לא טוב, או אם יש לה ביקורת אחרת מהביקורות הטובות, זה מה שמעניין אותי, זה מדהים.
תראי, הבת שלי הקטנה, אור, סליחה, אור, שאני מדברת עלייך.
אור מרשה?
לא, אבל זה פעם אחרונה שאני מדברת על הבנות שלי. אבל למשל, כשאני מעלה תמונה, וכולם כותבים, מהממת מקסימה, הורסת, רזה, גבוהה, שזופה, אין עלייך, את הכי בעולם, קודם כל אני שולחת לאור את התמונה שתאשר. אם היא אומרת, רואים לך שיש לך בטן, או השיער שלך נראה רע, אני פשוט לא מעלה. היא מאשרת לי את התמונות. זאת אומרת, זה המצב עם הבנות שלי. אני שפוטה שלהן, זהו.
אבל אני לא עושה את זה. אני לא נותנת לאף אחד לגעת בחופש שלי, אני עושה מה בא לי, אבל אני מתחשבת. אני לא צריכה שיגידו לי כן או לא, אני יודעת מה כן ומה לא, ואם אני חורגת ומהירים לי, אז אני לוקחת את תשומת ליבי, ואני מיישם את היחסים הכי חשובים בעולם בעיניי, זה היחסים עם הילדים, עם משפחה. אז שום דבר לא שווה, שום דבר לא שווה לקלקל את זה, וגם גם לא פודקאסט, וגם לא פרסום, וגם לא כתבה בעיתון, כלום.
כלום, שום כלום, דבר כלום, לא שווה. כלום, כלום. אוקיי, אבל גם נורא חשוב לי מה אבא שלי יגיד, לכן אני בתחיל אורחים, הוא שלחתי לו את הקטע הזה של הבת שלו רואה סרטי פורנו בנעורים, זהו.
תשמעי, ההורים שלנו חשובים לא פחות מהילדים שלנו, ואני רוצה להגיד לך שסיפרתי על חברה שלי שאין לה ילדים, והיא עוזבת עכשיו בגיל 80, אני חושבת, או 78, לקנדה. ואני אמרתי לה, תראי איזה חופש יש לך, יש לך חופש מדהים, יש לך, אין לך ילדים, את יכולה לעשות מה שאת רוצה, את יכולה לגור איפה שאת רוצה, את יכולה לעשות לאן שאת רוצה, את יכולה פשוט להרוז את החיים שלך ולעבור למקום אחר, אין לך מחויבויות. וסיפרתי את זה לחברה אחרת שלי, שגם לה אין ילדים. אז היא אמרה, מה זה משנה, יש לי הורים, אני לא יכולה לעזוב את ההורים שלי לבד.
וואי, איזה משפט חכם.
וזה השלב שבו אנחנו בגילנו, או טיפה אפילו יותר צעירות, הופכות להורים של ההורים שלנו, לאלו שלא יכולות לעזוב את ההורים שלהם, לנפשה, אלו שדואגות להורים שלהם, פתאום הם נעשים תלויים בנו, וזה באמת שלב נורא מעניין בחיים שלנו, מאוד.
את יודעת, אני אמרתי לאבא שלי, אני אמא שלך, מעכשיו אני אמא שלך, אני דואגת לך, הוא כל כך דאג לי תמיד, זהו, אני כל יום מתקשרת ואומרת, אני אימא שלך. טוב, וזה מצינו את הנושא.
לא, אני חושבת שזה נושא מאוד 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 מעניין, העניין הזה, בעיניי, שבגיל שאת כאילו חושבת שכבר השתחררת, ואת בן אדם חופשי, ואין לך יותר מחויבויות, והילדים שלך גדלו, ויש להם את הבתים שלהם, ואת החיים שלהם, אז את צריכה עכשיו פתאום לדאוג להורים שלך. לי,
נכון.
במקרה שלי זה לא ממש קרה, כי אימא שלי נפטרה בגיל 72, הייתה צעירה מאוד יחסית, ואבא שלי, כמו שכבר סיפרתי, היו לו חיים משלו לגמרי עם אשתו החדשה. אבל אני רואה מה קורה סביבי. אני רואה איך חברים וחברות שלי מאוד 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 מטפלים בהורים שלהם. יש לי חבר שהוא איש מאוד עסוק, בעמדה מאוד מאוד בחירה, אין בוקר שהוא מתחיל את היום שלו, ויש לו יום עמוס, יום עמוס, ואפילו חלקנו תלויים ביום שלו, שהוא לא הולך לבית של אמא שלו, שהוא לא עובר אצל אמא שלו, לראות שהכל בסדר, שהמטפלת בסדר, שאמא שלו בסדר, זה לא יתואר.
זה לא יתואר. אבל
וכשהוא מסיים את היום, הוא עובר אצלה שוב. הוא פשוט מטפל באמא שלו, זה מאוד, בעיניי זה מאוד יפה, בעיניי זה משפחה. הקשרים האלה, המחויבויות האלה, התלות שלנו אחד בשני, זה משפחה.
נכון, 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 את צודקת, אבל בואי נעבור, רצינו לדבר על אקטואליה, מה שאנחנו חושבות על מה שהיה עם כל המסע תענוגות הזה של הזוג המלכותי שלנו, שהתחיל בהונגריה, ונמשך לו לוושינגטון. אני פשוט רוצה להגיד לך שאני הרוסה מזה. יש פה מלחמה, יש פה חטופים, יש פה מצב כלכלי איום ונורא, ואנחנו ממשיכים לראות אותם בעיניים קלות, הם מבלים, שתים על הדנובה, מתארחים בוושינגטון, כאילו כלום.
טוב, לוושינגטון הוא צריך היה לנסוע.
אני לא בטוחה. מה?
למה? טראמפ קרא לו, הוא צריך היה, אבל אני לא רוצה להגן עליו בכלל, אבל אני רק אומרת, בואי ניקח את וושינגטון, לוושינגטון הוא היה צריך לנסוע, היא לא הייתה צריכה לנסוע. היא יכלה לחזור ארץ וללכת לבקר משפחות חטופים.
היא צריכה לקנות בגדים לחתונה, שלדעתי, ממה שאני זוכרת, save the date, זה ביוני בחוות רובית.
מזל טוב. אבל גם אותי זה מאוד הכעיס אותי מאוד, שכאילו, שתים על הדנובה, בשט תענוגות, את רואה את הספינה, הראו אותה בטלוויזיה, הראו את הספינה שהם שעתו בה, ובאותו ערב שהם שתים על הדנובה, לירי אלבק שופכת את נשמתה בכיכר החטופים, מספרים שחטופים שותים מים מהאסלות של
שורה.
והוא שולח כל יום חיילים לקרב, והוא שט בדנובה עם אשתו, והוא חוגג יום נישואין. תגידי לי, מתי ההורים של החטופים, אחד מהחטופים חגגו יום נישואין לאחרונה? מתי?
והחטוף ההונגרי? מה זה החטוף ההונגרי? אין לו שם?
לא יודעת, תשמעי, אני מרגישה שאנחנו בסוג של מלכות, ואנחנו יכולים מהיום ועד מחר לקטר ולקטר ולקטר. העם חלוק, אין לי בכלל ספק. אתמול ישבתי בבית קפה, את אומרת שכל הזמן ישבות בבית קפה, אני יושבת הרבה בבתי קפה, מאוד אוהבת. ובשולחן לידינו ישבו אנשים שדיברו את השפה שלנו, כמו שאני מדברת, כמו שאת מדברת, אבל יש שולחנות אחרים שמדברים בשפה לגמרי אחרת. תראי מה קרה היום בבית המשפט, בדיון על ראש השבק. תראי, פשוט, הוא הצליח לחצות אותנו לחצי. ממש.
תראי את טלי גוטליב היום. מה היא חושבת לעצמה? מה היא חושבת לעצמה? אפילו השופט, איך קוראים לו? שכחתי?
אני לא יודעת.
הוא אמר, פה אין חסינות. מה היא חושבת לעצמה?
היא סרבה לצאת מהאולם כשפינו את הקהל.
אני כל כך אוהבת החיקוי שלה בארץ נהדרת.
כן, טוב. אני חושבת שהיא יותר טובה מהחיקוי. עד כדי כך היא גרוטסקית, אבל אני חושבת שהחיקוי באמת לא פוגע מרוב שהיא גרוטסקית. אבל באמת, טלי גוטליב, it's a waste of time לדבר עליה, זה בזבוז זמן.
אז בואי נעבור לפינה.
לשידוכים שלנו.
נכון.
איך שכחנו?
תראי, זה היה היסטרי.
כן.
היסטרי.
כן.
באמת, התגובות שקיבלנו?
כן, משהו לתורף. התגובה הכי מצחיקה שאני קיבלתי הייתה ממישהי שאמרה, אני מבקשת שתרשמו אותי לסוכנות, ולא מעניין אותי מה תשדחו לי, בן או בת, גבר או אישה, מה שאתן רוצות. אני הולכת על הכל. עכשיו, לא מדובר, לפי התיאור ולפי הפרטים שהיא כתבה, מדובר באישה בגילנו. לא מדובר בילדה קטנה.
לא, לא.
שרוצה, כאילו עכשיו זה מאוד באופנה, להיות בינארי ולנסות זה ולנסות זה אצל אנשים צעירים, ולהיות פלואידים ולזרום לפה ולזרום לשם, אבל אנחנו מדברים על נשים מבוגרות.
תראי, רוב הפונים היו פונות. עכשיו, גבר,
כמו ששארת.
כמו ששארתי, ואגב, פגשתי את ורדה רזיאל ז'קונט, היום ברחוב. חיבקתי אותה, אמרתי לה, חג שמח, ומעבר לזה לא סיפרתי לה.
תשמע.
אם היא לא שמעה עד עכשיו,
אבל איך אנחנו מתקדמות? כמה מועמדים יש?
אני רוצה לספר לך משהו על גבר שכתב לי, שאני מכירה אותו, והוא עורך דין בכיר ידוע, עורך דין פלילי, שכתב לי, אני מוכן לצאת עם כל אחת פעם אחת.
כן.
ואני רוצה לספר לך משהו שאני מכירה אותו, ואני רואה אותו בכל מיני אירועים שאני הולכת אליהם, שאני מוזמנת אליהם בגלל שאני
שאת מוזמנת אליהם.
בגלל שאני חשובה.
נכון.
ואני רואה אותו, וכל פעם אני רואה אותו עם בחורה אחרת. פעם אחת, ישבתי לידו, אני חיכיתי לבן זוג שלי שנכנס לשירותים, והוא חיכה לבחורה שהוא היה איתה, גם.
שגם הלכה לשירותים.
שגם הלכה לשירותים. ואז הבחורה יוצאת מהשירותים, והוא הולך איתה ושם לה את היד אנגז'ה, ואז תוך כמה דקות הוא אומר, אוי, זה לא את. וחוזר, מתיישב לידי ואמרתי, אופס, עשיתי טעות. הלכתי עם הבחורה לא נכונה. אז זה הבחור שמוכן לצאת כל פעם עם בחורה אחרת. אז נראה לי הוא לא מתאים.
לא, הוא לא מתאים, הוא גם, אני מתארת את עצמי, לא נראה הכי טוב בעולם. אני לא מכירה אותו, אני לא יודעת למי את מדברת, אבל גברים כאלה חסרי ביטחון שצריכים לצאת כל פעם עם אחת, הם לא, הם כבר מראש פסולים בעיניי.
אני לא נותנת עדות, כי אני מכירה אותו.
אנחנו מדברות על שידוכים שיובילו למערכת יחסים רצינית. אנחנו לא מדברות פה על דייטינג, לצאת, כאילו, אנחנו לא...
אנחנו, לא, ברור שלא, זה לא סטוץ.
לא.
אנחנו רוצות, קודם כל, יש גבר שאמר לי, תראי, אתן טועות בגישה. תפתחו משרד לשידוכים, אבל רק לגברים.
אוקיי.
זאת הגישה הנכונה. לא, שלא נשים. כמו שיש בבל, שרק נשים פונות, אתן רוצות רק גברים שיפנו אליכם. זו גם אפשרות.
זו אפשרות שאני לא מסכימה לה, כי אני רוצה שנשים יפנו אלינו. אנחנו רוצות לעזור לנשים, לא לגברים, ובטח לא לכאלה שרוצים לצאת עם כל אחת פעם אחת. כאילו, אני לא בסוכנות, את בסוכנות, אני רק מייחצנת אותך ועוזרת לך. אני מעודדת אותך.
רגע, אני... תראי, גבר אחד כתב לי, אני מצטרף, אבל רק מעל גיל 40. זאת אומרת, הם מעמידים תנאים.
אבל זה בסדר גמור מעל גיל 40, לא מתחת.
בסדר, מתאים. בסדר. גבר אחד אמר, אני רק רוצה בלונדיניות. את מבינה... אוקיי, איזה תגובות את קיבלת? גם את קיבלת תגובות.
האמת שלא קיבלתי כל כך הרבה, את קיבלת הרבה 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 יותר ממני תגובות. אני קיבלתי כל מיני תגובות מוזרות של כאלה, לא מוזרות דווקא, לא מוזרות, אני לא יכולה להגיד מוזרות, זה לא נכון. קיבלתי תגובות של יאללה, רעיון נהדר, תמצאי לי כבר את הבן זוג שלי, תמצאי לי כבר את האחד, תמצאי לי כבר את המכסה. קיבלתי תגובות נלהבות, למען האמת, של לא מוזרות. היחידה שאני הייתה מוזרה, זאת הבקשה הזאת של גבר או אישה, לא משנה. זה גם לא מוזר, האמת. בינינו זה גם לא מוזר.
היום? כלום לא מוזר, אבל אמא של מישהי מפורסמת כתבה לי, אני מעריצה את אמא שלך, ואמרתי לה, אוי, איזה כיף שאת אומרת לי את זה, את רוצה שאני אכיר לך? היא אמרה לי, לא. זהו, רק היא כתבה לי...
אז מה זה קשור לשידוכים?
זה לא קשור, אבל היא פנתה אליי בטיזר הזה של...
אז מה את חושבת? את חושבת שיצא מזה משהו מהמשרד שידוכים שלך? איך את מתרשמת מהתגובות עד עכשיו?
שיש המון תגובות של נשים, גברים, לא.
גברים לא צריכים עזרה כנראה.
לא, הם רוצים להיות באפליקציות, ו...
תראי, יש פער עצוב בין הדור הצעיר ה... לבינינו, כי באמת, הדור הצעיר לפנות לגבר באפליקציה או לאישה באפליקציה, זה בסדר גמור, זה כמו לפגוש אותו במשימה. זה ממש לגיטימי. איכשהו, אנחנו טיפה יותר מסתייגות מזה, אבל בשביל אנשים צעירים, אפליקציות, זה עניין לגמרי לגיטימי.
תראי, אתמול שלחתי לך משהו שיש שדכניות שמשדכות יהודים בכל העולם.
כן. כמו הג'יידט. יש את הג'יידט המפורסם, אבל זאת לא הייתה שדכנית מהג'יידט, זאת הייתה מישהי מקרקור, מפרדס חנה.
כן, מישהי שמשדכת יהודים בכל העולם. דווקא הרעיון טוב.
את יודעת כמה היא גובה?
לא, לא.
את לא הסתכלת על המחיר?
לא, לא הסתכלתי.
אם את עושה מנוי לשלושה שבועות, זה $3,000, ואם את עושה מנוי לשישה חודשים, זה $6,000, זה סכומי עתק.
זה ליהודים עשירים, בין יהודים עשירים ליהודים עשירים.
אבל זה סכומים, זה לא בשביל לעזור, זה בשביל להתפרנס, היא עושה את זה.
אוקיי.
המטרה שלנו היא לעזור, נכון, לא להתפרנס. לעזור.
אבל ממה ש... הבוטם ליין, זה כנראה לא ילך, לא ילך.
רגע, רק התחלת.
אוקיי.
מה את מתיישת כל כך מהר?
תראי, זה היה... זה היה פיילוט, הפיילוט לא הצליח.
זה לא היה פיילוט, זה היה... זרקת את החכה למים, דקת דג אחד, את עוד לא יודעת לדוג. לאט לאט, תלמדי לדוג.
בסדר, אז אוקיי, את מציעה שנמשיך בנות.
אני מציעה שנמשיך, תזמיני את הבנות, וגם את הבנים, לפנות.
בנים, 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 תפנו אליי. אתם anyway שולחים לי כל מיני הודעות. את מקסימה, את מהממת, אין כמוך, וכולי. אז נו, יאללה.
אז אולי הם רוצים אותך, הם לא רוצים מישהי
אחרת. לא, הם יודעים שאני תפוסה, ואניווי, אני משדכת כל הזמן גברים לנשים. אתם יודעים את זה הרי. אז יאללה.
תפנו.
תפנו, בבקשה.
סבבה.
טוב, עכשיו, את אמרת לי שחברות שלך אמרו, שכשאני מדברת על אמא שלי, דבורה עומר זה מעניין אותן.
נכון.
אז תשאלי.
אני אגיד לך יותר מזה, עכשיו פגשתי פה את הדוברת של הספרייה הלאומית.
אני גם.
כן, ושוב שאלתי אותה על הביוגרפיה של אמא שלך הלא מפורסמת. שאלתי אותה, ומה שהיא אמרה לי, אמרה לי משהו מאוד מעניין, לאו דווקא על אמא שלך, אבל בכלל, אני סיפרתי לה שאני, חלום חיי היה שיהיה לי ספר בספרייה הלאומית, כי זה הנצחה. בעקבות השיחות שאנחנו מעלות פה, הדברים שאמרת על אמא שלך, שהיא כזאת הייתה ערבה בוכייה, שהיא הייתה כזאת שברירית, שהיא הייתה כזאת רגישה מאוד, ועדינה מאוד, וכל זה. את יודעת, אני חשבתי על זה המון, אני אמרתי לעצמי, מעניין למה היא הייתה כזאת, הרי הייתה די מוגנת. בסך הכל הייתה נשואה לגבר שמאוד מאוד אהב אותה, וטיפל בה עד יום האחרון. היו לה שלושה ילדים שכולם היו מאוד מאוד מוצלחים, והם היו באמת לתפארת והם עדיין לתפארת מדינת ישראל. היא גרה בבית מאוד יפה. היא הייתה מאוד מוערכת. הספרים שלה, את עכשיו אמרת לי ששרה גיבורת נילי במקום הראשון ברשימת הספרים, ברשימת רבי המחר.
וברשימת רבי המחר של עברית.
בסדר, אבל מתי הספר הזה נכתב?
40-50 שנה.
אבל הוא עדיין ברשימת רבי המכר.
עדיין ברשימת רבי המכר.
זאת אישה שבאמת קיבלה בחייה מלא, מלא, מלא מתנות, המון מתנות. ועדיין היא הייתה, ניסתה להתאבד, הייתה שבירה, שברירית, הייתה בוכייה, הייתה עצובה. מעניין למה? את יודעת למה?
כן. אני תמיד עושה חשבון, עשיתי חשבון, כמה שנים מאושרות היו לה בחיים. אמרתי לעצמי ככה, עד גיל 20 היו לה שנים נוראיות. בגיל 20 פלוס מינוס היא הכירה את אבא שלי. אז התחילה אושר. בגיל 59 היא קיבלה את ההתקף לב הראשון. אז אני אומרת, היו לה 40 שנים מאושרות. היא חיה עד גיל 80. היו לה המון שנים של סבל, 40 שנה של אושר. עכשיו, תמיד בחשבן, זה התאריך שאמא שלה מתה, היא הייתה מתחילה, קצת לפני חשבן, היא הייתה מתחילה להיות אגמומית.
אמא שלה מתה כשהייתה ילדה.
בת 11.
והאגדה שלך, האגדה, כי אני מבינה שזה לא אמת, הייתה שאמא שלה התאבדה, או שירו בה, שירו באמא שלה והרגו אותה, נכון?
תראי, היא גדלה בקיבוץ מעוז חיים. אמא שלה התאמנה באימונים להגנה. כשהתאמנו, אסור היה שהבריטים ידעו שהם מתאמנים. מישהו ירה בה, ירה ברובה או באקדח, שכן היה טעון, ואסור היה...
זה היה בשוגג.
בשוגג. היא כתבה על זה ספר שנקרא פגיעה ישירה.
כן.
והיא נהרגה במקום. אמא של אילן שילוח, שגם גדל במעוז חיים, הייתה שם. גם. ואמרו לה, לקחו אותה, הייתה בדיוק בשיעור פסנתר, ואמרו לה, ככה, שרית לפנים, אמא שלך מתה. עכשיו, תחשבי לילדה...
עכשיו, מי זה אמרו לה? לא אבא שלה, לא דודה שלה, לא סבתא שלה, מישהו מהקיבוץ, המטפלת,
תחשבי ילדה, בגיל הזה, זהו, נגמרו החיים. מאז היא פחדה, היה לה פחד נוראי, שיקחו אותה לבית יתומים. היא הסתובבה, כשבארבע כל הילדים הולכים לבית של ההורים, היא הסתובבה לבד בשבילים, לבד לבד, ילדה, ככה היא תבטה את החלומות שלה, היא התחילה לכתוב יומן, ילדה חולמנית, בודדה, כל היום בוכה. זה משהו שנחרד בה, העצב הזה. עצב לא עובר, פסל לא מגליד. וככה, ככה הייתה, אמרתי לך שהמשפט הראשון שאבא שלי אמר לי, בגיל 3-4, אל תחאיבי לאמא, הייתה לה ילדות קשה.
כן.
זהו.
זה הסיפור של דבור העומר.
זה הסיפור של דבור העומר. העצב והיגון.
זה מאוד מורכב, כאילו, זה גם מורכב בעצם מרגעים של עושר, של נישואים מאוד טובים.
מאוד.
עם גבר שהיא מאוד אהבה, ושל ילדים שבטח היא גם מאוד אהבה, ו... וכנראה העננה הזאת של מות אימה, בגיל 11, ליוותה אותה כל החיים, אבל גם, היא גם באה ממשפחה מאוד גדולה, זאת אומרת, זה לא, היא לא הייתה בודדה.
היא הייתה בודדה, אבא שלה, תחשבי על אבא, שהבת, קודם כל ההורים שלה היו גורשים, תחשבי על אבא, שהבת שלו נשארת יתומה, הוא היה במלחמת העולם השנייה, בבריגדה, הוא לא חוזר לארץ, הוא מעדיף להישאר ולשמור על הילדים של העולם, ככה הוא כתב לה. הוא לא חוזר לארץ. זה הדבר, היא תמיד שאלה, לאיך הוא לא חזר? איך הוא לא חזר? היא לא חלחה לו.
כשאימא שלה מתה, הוא לא חזר בשבילה?
לא.
היו לה, יש לה אחים, היא הרי אחות של יגאל מוזנזון, לא?
תקשיבי, יש לה אחים מפה ומשם, זה שושלת מורכבת, אבא שלה נשוי 3 פעמים. אם אני אתחיל לספר לך את השושלת עכשיו, של משפחת מוזנזון, לא נגמור. הוא לא חזר. היא תמיד שאלה את ורד מוזנזון, אחותה, איך הוא לא חזר? זה הרס אותה. היא גם לא שכחה לו את זה. היא התנקרה אליו. הוא אחר כך שהיא בגרה, הוא עזר לה להוציא את הספר הראשון, אבל הוא התחנף אליה, ניסה לחפר, הוא היה סבא נהדר לי, אבל היא לא שכחה, היא לא יכלה לסלוח. אבא לא חוזר.
מעניין, כי מעניין גם שהיא בחרה לכתוב סיפורים של אחרים, שהם סמי ביוגרפיים כאלה, ואף פעם בעצם היא לא כתבה על עצמה.
קודם כל היא כתבה, את פגיעה ישירה זה סיפור חיה.
פגיעה ישירה בסדר, אבל היא לא כתבה רומן כזה למבוגרים, שבו היא טענה או הטעינה את כל מסע חייה, את כל הפחדים, את כל הדאג, את כל ה... את יודעת, אני כותבת, אני אומרת את זה מנקודת מבט שלי, שאני יודעת שאני, בספרים שאני כותבת, אני מטעינה המון מתוך חיי שלי, ממש, אני כאילו מוציאה החוצה את כל ה... דברים שיושבים לי על הלב, שמכבדים עליי וזה. היא לא כתבה כזה רומן.
תראי, פגיעה ישירה, היא כתבה, כשההורים שלי היו בווינה, היא כתבה, היא לא יצאה מהחדר, היא הקיעה את זה, היא אמרה שזה היה הטיפול הכי טוב שלה, הטיפול הפסיכולוגי. היא פשוט כתבה על מפיות, על קופסאות גפרורים, והיא הקיעה את זה, גמרה את הספר ככה. היא הקיעה את כל מה שהיה לה בבטן, ובזה זה נגמר.
והיא אמרה שזה היה טיפול פסיכולוגי.
כן,
את זוכרת שאמרתי לך, שאני לא הולכת לפסיכולוג, ואת שאלת אותי, אז איך את מטפלת בעצמך? אמרתי לך, אני כותבת, כתיבה זה טיפול פסיכולוגי.
נכון, נכון, את צודקת.
זה ממש ככה.
כן, נכון. זה ירדה לה אבן מהלב.
משהו ממנה יש בך?
קודם כל, זאת מהספרייה הלאומית שפגשת, אמרה לי שאני מאוד דומה לה. אני חושבת ש...
דומה לה פיזית, אבל משהו מהאישיות שלה יש בך?
קודם כל, אני חושבת שאני צנועה, כמוה. באמת. אני בישנית, מה שלא חושבים.
איך אפשר לחשוב שכל רגע את אומרת, אני יפה, אני נהדרת, אני מדהימה, דברים מטלפנים אליי, מכוניות מתנגשות בגללי. איך אפשר לחשוב שאת צנועה? או בישנית?
תאמיני לי שכן.
אני מאמינה לך, למה שאני לא אמין לך? אני מאמינה לך, אבל אני אומרת לך למה...
זה דיסוננס, זה דיסוננס. אולי זה כמו הגבר הזה שיוצא כל יום עם בחורה אחרת, אותו דבר, אולי. אולי, לא יודעת. את יודעת מה? פעם הבאה שאני אלך לפסיכולוג, אני אשאל אותו. את יודעת מה, אני רד ורדה וויזלטר, איך קוראים לה? חזיאל ז'קונט ברחוב, אני אשאל אותה.
אבל תלמדי גודם את השם שלה, שלא תביכי אותה. אבל רציתי לדבר איתך על משהו, כאילו, אפרופו זה שאת אומרת שאת ביישנית, בימי חייך את לא עבדת בעבודה שאנשים ביישניים עובדים בה. להיות אשת יחסי ציבור זה מאוד מאוד לא להיות ביישנית. זה מקצוע נוראי, שהוא מאוד מאוד מוחצן, שאת חייבת כל הזמן לראות אנשים, ולדבר עם אנשים, ולבקש מאנשים, ולהתחנן, ולבוא ולהתחנף לעיתונאים, וכל זה אישה ביישנית לא עושה דבר כזה. זה מקצוע שהוא לא לביישנים, ואת עבדת בו תקופה ארוכה, והצלחת בו מאוד, ואני זוכרת אותך, באה עם השותפה שלך, עם אירינה שלמור, שהיא יחצנית, יש יחסי ציבור מאוד ידועה, בעוד שתכן למשרדים של עיתון חדשות שאני עבדתי בו, הולכות במסדרון, אומרות שלום, מדברות עם עיתונאים, נכנסות לחדרים. איך עושה את זה אישה בישנית? היא באה למקום כאילו שהוא לא שלה.
תראי, קודם כל סניתי את העבודה. To begin with. להתחנף לעיתונאים זה דבר נוראי.
נכון.
עד היום שאני רואה עיתונאי, אני מראש מתחנפת עליו. אוטומטי.
אוטומטי.
משהו פבלובי. תראי, היה עיתונאי במעריב, שערך איזה מוסף. הייתי באה אליו, הייתי מתכופפת, כדי שיראה לי את המחשוף. תקשיבי, זה מקצוע בזוי.
מה?
כן, 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 לא אגיד את שמו כמובן.
אל תגידי את שמך, מה זה הייתי מתכופפת בשבילי שיראה לי את המחשוף?
העיתונאים, תקשיבי, אז זה לא היה כמו היום, שיש לך את כל הפלטפורמות.
אז תסבירי איך זה בא עם אישה ביישנית. איך זה בא עם ביישנות.
אני לא יכולה להסביר, זה בא.
ויותר מזה, כשהיה לך את הקולוסאום, היית צריכה להיות אישה של אנשים, כי...
אני אישה של אנשים, יש לי המון חברים.
היית צריכה להסתובב בין אנשים, לשאול אותם אם הם נהנים, אם טוב להם, אם רע להם, אם אפשר לעזור עם זה. אנשים בישנים הם יותר מופנמים.
אני מופנמת. כל מי שמקשיב לפודקאסט שלנו אומר, את נורא מופנמת. חברות שלי אמרו, איך תעשי פודקאסט? את כל כך סודית. את אף לא מספרת על עצמך כלום. תקשיבי, את מוציאה ממני בכוח. את עיתונאית ברמה עולמית.
אני כבר לא עיתונאית, תודה להם יום יום.
את סופרת. יש לך את היכולת להוציא ממני, לסחוט ממני דברים שאני בחיים לא אומרת. אף פעם. אני סודית, אנחנו כסף, אני כספת.
אבל את עסקת במקצועות שהם לא... יכול מאוד להיות שבאמת... את יודעת, אנשים לפעמים הם... יש להם אישיות מאוד מורכבת, אני מניחה שגם את המקרה הזה, שכאילו מצד אחד...
כמו קטר, גם קטר מדינה מורכבת מאוד.
אני מדברת עלייך, לא על קטר, אל תברכי לי עכשיו לקטר, וגם לא לקרון. אנחנו מדברים עלייך. אני אומרת, את יודעת, יכול מאוד להיות באמת, שאת אישה מאוד מורכבת, שמצד אחד את מוחצנת מאוד, גם הפוסטים שלך בפייסבוק, את מצטלמת, ואת מציגה את עצמך, ואת שואלת, אני יפה, או אני לא... הדברים שהם מאוד מוחצנים, ומצד שני, באמת, את כמעט לא מדברת על החיים הפרטיים שלך, זה נכון.
נכון.
אז את בן אדם מורכב, זאת המסקנה שאנחנו נגיע אליה.
את לא מורכבת?
בוודאי שאני מורכבת. אני חושב שכל אדם הוא מורכב. אין אדם חד-ממדי. אבל את מאוד מאוד מורכבת. גם אני לא אומרת, אני לא אומרת שאני לא מורכבת, אני גם מורכבת. וגם אני אגיד משהו עכשיו שאף אחד לא יאמין לו, אבל גם אני באיזשהו מקום בישנית. באיזשהו מקום. אני למשל לא אוהבת ללכת למקומות של אנשים זרים, שיש בהם אנשים שאני לא מכירה. אני תמיד צריכה שעוד מישהו שמכיר את האנשים האלה יבוא איתי. נניח, ניתן לך דוגמה לשבעה. אני מכירה את המנוח, אבל אני לא מכירה את בני משפחתו או, או, או את ילדיו. בחיים אני לא אבוא לבד.
אם אני אמות, לא תבואי לשיבה?
אם אני מניחה שיהיו שם אנשים שאני מכירה. כן?
אוקיי.
אבל הייתי בהרבה שבעות של אנשים שאני הכרתי היטב. לא הכרתי את בני משפחתם, לא הכרתי את הסובבים אותם. אותם הכרתי בכל מיני מסגרות של עבודה, של לא יודעת, חברתי, אבל... ואני מתביישת ללכת לבד למקומות שבהם אנשים זרים לי. ואולי אני לא זרה להם, את יודעת, אבל הם זרים לי. אבל עזבי, זה קשקוש. אני, יש בי טיפה בישנות, לא יותר מדי. אני גם, יש בי גם תעוזה, אני לא אומרת שלא.
אני
אבל,
חושבת שיש בך המון תעוזה.
בואי נחזור לרגע לדבר עלייך, כי אני רוצה לפצח את האגוז הזה, שנקרא...
טלי עומר.
קרוב לך טלי עומר?
אני חושבת.
תשמעי, אל תאשימי אותי, בגילנו שוכחים שמות. ממש, okay. ממש שוכחים שמות. יש כל מיני טריקים שאני פעם מלמד, אבל שוכחים שמות. עושים את הכל, את כיכר אתרים, את יודעת?
כן, שמעתי, אבל תראי, אני עוברת שם, זה כבר לא עושה לי כלום.
אבל תשמעי, אבל בכיכר אתרים היה אחד המקומות שהיו שיא הקריירה שלך, היה הקולוסיאום. אף פעם לא דיברנו על הקולוסיאום.
קודם כל, זה לא שיא הקריירה שלי, זה היה... תקשיבי, הייתי ילדה, מה הבנתי, באמת, ילדה, שיא הקריירה. איך שיא הקריירה יכולה להיות בגילי 20? זה לא היה שיא הקריירה שלי.
סליחה.
אבל לא... זה, תראי, באמת זה היה, זה היה, זה היה. את יודעת, עם הפתיחה של גרייס ג'ונס, שכולם רק רצו להשיג כרטיסים. מה לבש לפתיחה?
זה היה אירוע, אני תכף לגרם לבש שלו, זה היה האירוע של שנות ה-90.
80.
ה-80, סליחה. האירוע של שנות ה-80. כל העיר רצתה להגיע למקום הזה, הכרטיסים ניתנו ממש ממש במשורה, רבו על הכרטיסים. קודם כל, המבנה המרהיב הזה, לפחות אז חשבנו ככה, העגול הזה המרהיב, וגם התחילו להגיע שמועות על איך זה נראה מבפנים. וההופעה הזאת של גרייס ג'ונס, שהייתה כוכבת ענקית, להביא את גרייס ג'ונס פתאום לתל אביב, להופעת הפתיחה, זה היה משהו שאנשים היו מוכנים למות בשבילו.
קודם כל, זה נכון, זה נכון.
ואת היית בעלים, היית שותפה, היית שותפה, לא היית בעלים. אני חושבת שבשביל בחורה כל כך צעירה, להיות שותפה בכזה מועדון, שאני הייתי אחרי שנים בסטודיו 54, ואמרתי, וואו, זה כמו הקולוסיאום, אבל זה לא היה כמו הקולוסיאום, הקולוסיאום היה כמו סטודיו 54.
נכון, העתק.
אבל מה שסטודיו 54 היה לניו יורק, הקולוסיאום היה לתל אביב, ואת היית שם.
נכון, תראי, עד אז המסיבות היו, נתנו בוטנים, בגלה ופיצוחים. ואנחנו הלכנו על קונספציה אחרת, בגדול, בגדול, אין מקומות ישיבה, רק רוקדים.
למעלה.
למעלה, למעלה. מי שעשה את כל התכנון של הקולוסיאום בפנים, שזה היה נראה כמו חללית כסוף, זה ישראל גודוביץ', שפעם היה אדריכל של תל אביב.
עיריית תל אביב.
עיריית תל אביב. את הלמעלה עשה אילן פיבקו. כי אנשים אמרו, אנחנו לא יכולים רק לעמוד, זה בלתי אפשרי. אז, אבל תחשבי אז, כמו שהיום אני לא יכולה ללכת להופעה שרק עומדים, אז לא הבנתי למה צריך לשבת. את אמרת לי לא מזמן שאת מגיעה למקום, את מחפשת מקום לשבת.
לא, אמרתי שבגילנו, כשהולכים למסיבה, השוויתי את המסיבות שלנו למסיבות של אנשים צעירים, שהם עושים מינגלינג, מסתובבים, כל הזמן עומדים, כל הזמן זזים, כל הזמן רוקדים, ואנחנו, איך שאנחנו, תיכנסי למסיבה של אנשים בגילנו, כולם יושבים.
ברור.
זה מה שאמרתי, אבל אני לא ישבתי אפילו לרגע בקולוסיאום.
אז אני רוצה...
אני כל הזמן זזתי שם.
ברור, כי את, קודם כל, הכרת את כולם.
נכון.
היו את המשחקים של מכבי תל אביב, אולסי פרי, מיקי ברקוביץ', מוטי ארואסטי, תמי בנמי, פינצ'י מור, you name it.
נכון.
מוטי רייף רק הגיע לתל אביב אז.
אני לא הכרתי אותו אז.
הוא רק הגיע, ותמי הייתה באה עם התלבושות הכסופות של הבגדי גוף האלה, של המנומרים.
אני זוכרת בגד גוף שהיא לבשה לפתיחה, אני בדיוק זוכרת מה היא לבשה לפתיחה. היא לבשה בגד גוף אדום, מלמעלה עד למטה, אדום כזה צמוד, 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 כמו איזה גומי, שכאילו הדגיש את האורך שלה, ואת ה... היא הייתה מהממת, היא הייתה באמת יחידה במינה.
יחידה במינה. מה את לבשת?
אני לבשתי מה שמתלבשים היום, איך שהילדות מתלבשות היום. קודם כל לבשתי מגפי סטילטו עם עקבים בגובה 20 סנטימטר לפי דעתי, מכנסיים קצר קצרים, חזייה כזאת, סגולה, אני זוכרת את הצבע אפילו, ועל זה איזה משהו שקניתי אצל דורין פרנקפורט, זה היה לבוש מאוד נועה, אז היום את רואה את הילדות מתלבשות ככה ברחוב, אבל כמו שאני כל הזמן אומרת, החברות שלי שאומרות, תראי איך הן מתלבשות, תראי איך הן מתלבשות, אני אומרת, ככה אנחנו התלבשנו גם, גם אנחנו כשהיינו צעירות ויפות, והיה לנו גוף יפה, ורגליים ארוכות, וחופש מוחלט לעשות מה שאנחנו רוצות, ואיך שאנחנו רוצות, התלבשנו ככה. אני הייתי מאוד נועזת בתלבשות שלבשתי כשיצאתי לבלות. ביום היום תמיד ג'ינס, טישרט, גופייה. אבל כשיצאתי לבלות בערבים, במועדון, או בכל מקום אחר, או בקולוסיאום, תמיד דפקתי הופעה שהיא הייתה די נועזת, כן.
תראי, אני חושבת על עצמי הביישנית, שאני עומדת בכניסה,
זוכרת אותך בכניסה, אני זוכרת את זה, כאילו זה היה אתמול, אני ממש זוכרת אותך בכניסה, ואנשים צועקים, טלי, טלי, שתראי אותם ותכניסי אותם.
אתה כן, אתה לא. מי אני שאני אחליט מי נכנס ומי לא?
אבל ככה זה היה.
נכון. כמו שסיפרתי לך, שהייתי בוועדת הקבלה של המועדון של רפי שאולי.
נכון.
עם דני גילרמן. מי אני, אני בת ה-20, שיהיה בוועדת הקבלה ואחליט מי כן ומי לא. מה זה הדבר הזה?
צריך להגיד מבינה? שהמועדון היה המקום בתל אביב.
המקום, המקום. אתמול עברתי שם, עברתי בצומת של תל אביב הקטנה, שהייתה המסעדה,
יש שם מלון היום.
כן, גם לדעתי איפה שהמועדון יש שם מלון, אני לא זוכרת.
לא יודעת.
אתמול חזרתי מטיול בצפון, והעליתי גם תמונה בפייסבוק, שאני ראית במקרה?
לא.
ועברתי גם ליד תל אביב הקטנה, מול הסינגינג במבו והמועדון. שם דווקא כשאני עוברת, הלב מתרחב לי. כי שם התחלתי. זאת התחלה של הקריירה שלי.
לי דווקא הלב לא מתרחב, אני עצובה ממה שנהיה מזה. כי באמת זה היה צומת הבילויים הכי הכי של תל אביב. היה שם את המסעדה הזאת, איך קוראו לה, של הבחור הזה, שכולם
שמיל?
שמיל, כן.
הוא נפטר.
וואו. אבל לא ידעתי, היא זכרו ברור.
לגמרי.
שמיל עם הבאגי הזה שלו הצהובה, שהיו באים לשם בלילה, ב-12 ואחת בלילה, שתיים בלילה, לפגוש אנשים ולאכול. והיה את המסעדה, את המועדון, והיה את תל אביב הקטנה, והיה את המסעדה הסינית, הסינגים במבו, והכל התרחש שם, ולרפי, שאולי, שהיה הבעלים של המועדון, ושל של כל המקומות האלה בעצם, שהוא באמת אחד מאושיות העיר הזאת, מבחינת הבילוי.
הוא המציא את הבילוי.
הוא המציא את חיי הלילה בתל אביב.
לגמרי.
הוא היה באמת אחד ויחיד, אין כמוהו. יש היום מלא, יש מלא. הבן שלי הצעיר התעסק כמה שנים טובות בחיי הלילה, ויצא לי להכיר כמה. אין כמו רפי ולא יהיה כמו רפי.
הוא גם היה הורס מבחינה חיצונית.
נכון.
הוא היה חתיך.
נכון.
חתיך עולמי.
נכון, הוא היה גבר מדהים.
ואפרופו, גם רצית להגיד שגם אריק איינשטיין, נכון?
כן, אריק איינשטיין והוא, הם היו הכי יפים, הכי חתיכים בעיר, בעיניי. אריק איינשטיין היה אליל.
אני לא הכרתי אישית ולא פגשתי אף פעם את אריק איינשטיין.
לא, אבל הוא היה בא כן, הוא היה יושב אצל שמיל, וכן הוא היה בא למועדון לפעמים.
לא.
לא, הסינגינג בנבו הייתה איזו תקופה שהוא היה פיאנו בר, שנקרא מנדיס.
לא, לא, זה לא התקופה שלי.
לא, אבל הוא היה תקופה מסוימת מנדיס. אלי דנקנר היה מנגן, אבא של רן דנקנר היה מנגן שבפסנתר, לשם הוא היה בא. אני ממש זוכרת אותו משם. אבל לא משנה, הוא היה... חתיך עד יום מותו. אבל המועדון באמת היה מקום סופר מיוחד, סופר מיוחד, ותל אביב הייתה מהממת, אבל למה אני אומרת שהלב שלי לא מתרחב, אלא מתכווץ? כי אני מתגעגעת לימים האלה באופן מסוים, וגם אני יודעת ש... אני זוכרת שרפי רצה לעשות פנסים לאורך כל הרחוב, כמו בפריז, פנסים צהובים כאלה. לדעתי... היה לו מין חלום כזה לעשות את זה, ואני חושבת שאם... עם חולדאי היה ראש העיר בתקופה ההיא, הוא היה נותן לו.
תראי, צ'יץ' היה אז ראש העיר, אני חושבת, כי כשפתחנו את הקולוסיאום, צ'יץ' נתן לנו אישור. אבא שלי היה אז מנכ"ל הבימה, והוא סידר לנו פגישה עם צ'יץ', וצ'יץ' אמר בסדר, ונתן לנו אישור, וככה וככה. ביום אחד צ'יץ' החליט להביא את האורחים שלו מחול לקולוסיאום. וטרח, הוא נפל על ערב גייז.
אוהבי.
וצ'יץ' לא ידע איפה לגבור את עצמו. זה היה משהו, משהו. אז זה לא היה כמו היום, גייז, אז מה? זה היה... זהו. אז תודה, צ'יץ', שנתת, וסליחה אם הובכת.
אבל בכל מקרה, באמת היית בצירים מאוד מרכזיים בעיר הזאת, ובגלל זה, זה כאילו לא ממש מתחבר עם האישיות הביישנית שלך, ואני עושה ככה, כי אני לא ממש בטוחה שאת ביישנית.
אני ביישנית, אני ביישנית. anyway, באיזשהו מקום נשבר לי מכל היחסי ציבור, והנה, תראי, וברחתי להרים הרחוקים, וכמו שאמרתי לך, את לא הרגשת שלא הייתי פה 25 שנה, לא שמת לב.
לא שמתי לב, אבל כן שמתי לב, ואני לא בלך, לא התעקפתי על זה עד עכשיו. מה פתאום הלכת לגור בכפר ערבי? מה פתאום הלכת לגור באבו גוש?
תראי, הבחור שהתחתנתי איתו גר באבו גוש, הוא לא ערבי.
אני יודעת שהוא לא ערבי.
וגם ההורים שלי שאלו, מה פתאום כפר ערבי? הם היו רגילים, את יודעת שאני עושה דברים קצת מוזרים. פתאום אני פותחת את הקולוסיאום, פתאום ככה, פתאום ככה. אבל הם הרימו גבה וקיבלו את זה. כשהבת שלי, זאת שאני לא מזכירה את שמה יותר, נולדה, אז זהו, אמרתי, עד כאן, אני לא... אי אפשר.
אבל בכל זאת... כאילו הלכת אחרי הלב, הבחור גר שם, אז פשוט הלכת לגור איתו?
תראי,
לא חשבת על זה שאת הולכת לגור?
זה ממש לא, זה לא אבו גוש של היום. ממש לא. ממש לא. זה היה כאילו נראה לי מובן מאליו. מה הבעיה לגור בכפר ערבי? ואני רוצה להגיד לך שהיה לי מאוד נעים לגור שם. כשהבת שלי נולדה, הלכתי לטיפת חלב בטלסטון, שזה יישוב של דתיים.
שזה ליד.
ליד, ממש ליד, ו... הכל היה בסדר, כאילו, לא הייתה שום בעיה, לא פחדתי, לא כלום, לא כלום. אני זוכרת שפרצה אינטיפאדה, זה היה ב-87 או 8 או 9. אני זוכרת, גבי גזית ראיין אותי ברדיו, הוא שאל אותי, את לא מפחדת? את לא...
אבל זה כפר די שקט.
מאוד, מאוד.
זה לא כפר בעייתי בכלל.
תראה, אני רוצה לספר לך משהו על כפר ערבי. בשבת הייתי בכפר קאסם. במסעדה מדהימה של, כתוב לי השם, אני אשכח, רגע, יד. ולקחנו זוג חברים איתנו, שאמרו, אתם לא מפחדים, אתם מה יהיה, כפר ערבי? אמרתי, אני שכל החיים הסתובבתי בכפרים ערבים, בשטחים, בככה וזה, וגם בעזה הייתי בתקופה לפני החמאס. אמרתי להם, תראו, לא יקרה כלום. הגענו, ובאמת יש שם, אני ממליצה לך, באמת, בשר שאין דברים כאלה.
שוכרת שאני עובדת בגליל המערבי, אני כל היום במסעדות
ערביות, ובכפרים ערביים. נכון, סליחה. אבל אכלת מה, בשר גמל?
אני גם לא אוכל.
את צמחונית?
אני לא צמחונית, אבל בשר גמל, אני לא אוכל.
אוקיי.
זה טעים?
משהו ברמות. בקיצור, באנו עם הזוג הזה, שהם באמת זוג, לא מהאלפיון, אלא מעל האלפיון, אני לא יודעת מה יש, איך קוראים לזה. אנחנו היינו שם כבר כמה וכמה פעמים, נכנסנו, אף אחד לא התייחס אלינו, כאילו, את יודעת. ברגע שנכנסנו איתם, המסעדה נעצרה.
למה, הם מכירים אותם?
לא, רואים. שמשהו אחר, אמרתי להם, תתלבשו פשוט, זה כפר ערבי, זה מסעדה סתם, בפחונים. הם באו פשוט, אבל עדיין, ראו את האוטו שלהם. היא, בכל זאת, את יודעת, התיק שלה הוא תמיד איזה מותגיסט, הוא גבוה עם חולצות כאלה. תוך שנייה, כל המסעדה סביבנו, צלמים.
למה צלמים?
לא יודעת, הם הביאו צלמים.
מוזר?
כן. כנראה שאתה מאלפיון, תמיד מזהים אותך.
אני לא יודעת, לא נתקלתי בתופעה כזאת.
כן, נשבעת לך זה היה.
למה צלמים? אבל זה חוצפה להביא צלמים, זה אורחים במסעדה, אולי הם רוצים לשמור על פרטיות.
לא, שאלנו אותם, בשביל מה? בשביל מה? תראי, הבן זוג שלי יודע קצת ערבית, אז אמרו, לא, בשביל קצת פרסום וזה וזה וזה. אני אומרת לך, זה היה מוזר, מאוד נהננו, מאוד טעים, אני ממליצה, כפר קאסם, ואני לא מקבלת אחוזים, לא מהבשר ולא מהגמל.
ברור. אבל אני מאוד אוהבת אוכל ערבי, אני אוכלת הרבה במסעדות ערביות, ואני גם עובדת עם ערבים, אני מכירה ערבים מאוד טוב. במיזם הזה שאני עובדת, שנקרא אוצרות הגליל, שהוא מיזם פילנטרופי של ראיה שטראוס, בן דרור, שהיא לדעתי הפילנטרופית הכי גדולה במדינה הזאת, זה מיזם פילנטרופי שנועד להגביר את התיירות לגליל המערבי. והיא פשוט, היא עשתה עבודה של משרד התיירות, עושה עדיין, כאילו נותנת מכספה כדי להגביר את התיירות לגליל המערבי. אז במסגרת הזאת, אני התחלתי לעבוד שם כשעדיין הייתי עיתונאית, כבר הרבה שנים, ובאתי כדי לעזור לחברה, כי ראיה חברה שלי, ונשארתי כי התאהבתי בזה, פשוט התאהבתי במיזם הזה, ואני שם עד היום, ובמסגרת הזאת אני מבקרת המון בכפרים ערביים, נכנסת לבתים שלהם, גם של המוסלמים, גם של הנוצרים, גם של הבדואים, לכולם, והם לא מפחידים אותי בכלל, להפך. אני מבינה במסגרת העבודה הזאת שלי, שהם בדיוק כמונו, אנשים רוצים לחיות בסופו של דבר.
ברור.
והכל.
ואיך הם הגיבו בשביל לאוקטובר? הרגשת משהו?
הנוצרים, בכפרים הנוצרים היה יותר פחד. הרגשתי יותר פחד בכפרים הנוצרים, מהנוצרים. הם יותר חששו. תשמעי, זה נורא מורכב. יש לי מכר בסכנין, שהוא בעל מסעדה גם, והוא חצוי. הוא מצד אחד הוא ישראלי, הילדים שלו לומדים בבית ספר, יש שם בבית ספר דו-לשוני בגוס סגב, יש בית ספר של ילדים ערבים וילדים יהודיים. הוא איש שלום, הוא איש של שלום. הוא איש שרק רוצה להיות מוקף באנשים משניהם, אבל מצד שני, את יודעת, הוא אומר בלב כבד, הוא אומר, בסך הכל זה בני העם שלי, הפלסטינים. כאילו, זה בני העם שלו. מצד אחד הם מודעים לזוועות שנעשו, מודעים לזוועות, מודעים לגמרי. אבל מצד שני, הם חצויים, הם בבעיה עם עצמם.
את זוכרת שאהוד ברק אמר פעם, אם הייתי פלסטינאי, בטוח שהייתי מחבל, איך הוא אמר, משהו כזה?
כן, משהו כזה, הוא היה מצטרף לפתח או משהו כזה, הוא אמר, משהו כזה, אני לא בטוחה.
הוא אמר, 100%, אני לא זוכרת בדיוק את ה...
גם אני.
אבל השביעי לאוקטובר, אני לא חושבת שאיזשהו בן אנוש יכול להבין את מה שקרה, אפילו אם אתה חצוי.
שביעי לאוקטובר זה הזה את כולנו ושינה עמדות ושינה דעות, בטח את שלי. אני את שלי מאוד, אבל עדיין, כשאת פוגשת בן אדם ערבי, שהוא איש של שלום, והילדים שלו לומדים עברית בבית ספר דו-לשוני, ואשתו אחראית על תנועת נוער שהיא גם ערבוב של יהודים וערבים ביחד. ואת יודעת שלאיש יש באמת רצון להתערות, רצון להיות ישראלי. בא אחד כזה, ואומר לך, תשמעי, בסופו של דבר, בשורה התחתונה, מדובר בעם שלי, כי הפלסטינים זה העם שלו, הוא פלסטיני.
בסדר, אבל עדיין, בן גביר הוא מהעם שלי, אני יכולה להזדעזע ממנו ולחשוב שהוא...
הוא הזדעזע ממה שקרה בשביל אוקטובר. הוא בטח שהוא הזדעזע, אבל הוא לא הפך ליהודי בגלל זה. את לא מצפה ממנו שהוא יהפוך ליהודי.
אני רוצה, איפה תפס אותך השביעי לאוקטובר?
בבית. כן, הייתי בבית, במיטה, בבוקר, התעוררתי מהזקה. הייתה הזקה בבוקר.
נכון, בהתחלה, אי אפשר להאמין, אנחנו, הלם כזה, את יודעת, זה... עד היום אני לא מאמינה.
אי אפשר להאמין, אי אפשר להשלים, אי אפשר לקבל... את רק מזדעזעת כל הזמן, את לא מבינה בכלל מה קרה שם, את לא מבינה איך נעשו כאלה פשעים, לא רק העין לא תופסת, הנפש לא תופסת, את לא מבינה איך רצחו שם וטפחו שם ילדים, את לא מבינה מה עשו לבני משפחת ביבס, איך אפשר היה לעשות את זה בכלל. את לא מבינה את כל זה, את לא מבינה, אנחנו עדיין לא מבינים, אנחנו כולנו, זה לא סוד, בטראומה, כולנו בטראומה מהדבר הזה, אנחנו ממשיכים את החיים שלנו, אבל כל הזמן בבק אוף, כאילו, אוף מי מיינד, מה שנקרא, זה נמצא וזה שם, ובאופן מאוד אובססיבי, מאוד אובססיבי, אני עוקבת אחרי הסיפורים האלה, של הנובה, הסיפורים של ניר עוז, הסיפורים של כפר עזה, הסיפורים של בערי, אחרי הסיפורים של החטופים שחזרו, אני הולכת באופן קבוע לכיכר, להפגנות, אני שם, אני כל כולי שם.
בשביל זה אני יותר ויותר מתעצבנת, ויותר ויותר כועסת, על הזוג הזה, שהוא אטום, הוא אטום, מה העסיק אותנו אז? מה הפריע לנו אז מבחינה פוליטית?
אני לא רוצה לדבר על פוליטיקה.
אוקיי, אוקיי, אוקיי.
עוד פעם את חוזרת לפוליטיקה, תמיד העסיקו אותנו דברים מבחינה פוליטית. מה זאת אומרת? ב-1995 רצחו פה ראש ממשלה. כל הזמן היינו עסוקים בפוליטיקה. תשמעי, אלוהים הבטיח לנו ארץ חלב ודבש, וקיבלנו ארץ של דם, יזע ודמעות. זה מה שקיבלנו. הוא לא נתן לנו את מה שהוא הבטיח.
אולי אין אלוהים. טוב, זה סיפור אחר, ו...
זה העניין של אמונה, אני כן מאמינה, אני מאמינה באלוהים. אני מאלה שמאמינים, תמיד האמנתי באלוהים. אני לא בן אדם דתי, אני לא בן אדם שומר מצוות, אבל אני, יש לי אמונה בכוח עליון, באל. ואת יכולה לקרוא לזה יקום, את יכולה לקרוא מה שאת רוצה, אני קוראת לזה אלוהים. אני חושבת שאלוהים זו מילה נפלאה. יש בה כל כך הרבה, יש בה היי, אלוהים. את יודעת שהייתה תקופה נורא ארוכה שחשבתי, ואני עדיין חושבת, שלא היו צריכים לשנות לי את השם משרה לשרית. כי בשרה יש את שם האלוהים, יש היי. ושרית זה כאילו תף שסוגרת את השם, ותמיד חשבתי שאולי אם הייתי נשארת שרה, למרות שזה באמת לא היה מודרני כשהייתי ילדה, חיפשו בין שמות עבריים, אילנה הפכה לאילנית, שרה הפכה לשרית, את יודעת כל האית הזה, אורה הפכה לאורית, את יודעת, ככה שינו. ותמיד חשבתי שאם נגיד היו משאירים את ההי, אז החיים שלי היו יותר פשוטים.
קודם כל, it's never too late.
לא, אני חשבתי דווקא כשכתבתי את הספר הראשון, את מלכת היופי של ירושלים, אמרתי, אולי אני גם אבטר על לוי, שזה שם בעלי, שהוא כבר לא השם שלי.
אבל זה שם של הילדים, את לא יכולה לבטר.
בסדר, בדיוק. וגם אני אולי אבטר על... על השרית, אני אקרא לעצמי שרה אישי, אף אחד לא ידע מי אני.
לא.
ככה חשבתי, לא עשיתי את זה.
ברור שלא.
אבל דרך אגב, בקשר לשם של הילדים, את לא בשם של הילדים שלך.
נכון, אבל זה מסיבות אחרות. כי חזרתי לתל אביב, ופה אני, אף אחד לא ידע, אני מוכרת כטלי עומר, מה אני?
כן.
גם אני חזרתי לתל אביב, שזה כמו לעבור מדינה, וגם אני צריכה להחליף... לא, לא, זה היה מורכב מדי.
האמת שאני קראתי לעצמי שרית ישי לוי, כי היה לי ניסיון לא טוב עם שם שונה בשם של הילדים שלי, כי למיה, הבת שלי, יש שם אחר, קוראים לה מיה וויב, יש לה שם אנגלי. ותמיד היו לי בעיות עם זה. כאילו, כשהיינו צריכות לנסוע לחוץ לארץ, בבתי הספר, למה לי קוראים שרית ישי, ולה קוראים וויב? ואז אמרתי, אני לא רוצה את זה עם הילדים הקטנים שלי. אני רוצה שיהיה לי אותו שם כמו שלהם, ולכן צירפתי את הלוי לשם שלי. וגם האמנתי אז, באמת האמנתי באמונה שלמה, שאני בונה פה איזה קור היתוך, אני מתיחה את שמי לשמו, ואנחנו ביחד מותחים זה לזו, ואנחנו ביחד נבנה משפחה, והילדים שלנו יישאו את שמותינו. לא חשוב שהחלום יתנפץ, וזה לא קרה, אבל זה מה שחלמתי, זה מה שרציתי. אז לכן הוספתי את הלוי, כדי שבאמת נתנו, התחתי את עצמי לתוך
וואו,
שמו.
וואו, זה דימוי. אבל אני גם, כשהתחתנתי, החלפתי את השם. כשהתגרשתי, החלפתי בחזרה, כן. וחזרתי לתל אביב, טלי עומר, כמו שכולם הכירו אותי, וזהו.
אבל כשאני התחתנתי, זה עדיין לא היה כל כך מקובל שיהיו שני שמות משפחה. הייתה ברוריה אבידן בריר, את זוכרת?
בטח.
היא באמת הייתה ראשונה, הייתה נשואה לדוד אבידן איזה דקה וחצי למשורר, סתם אני מגזימה, לא יודעת כמה זמן היא הייתה נשואה לו.
מעט.
לא הרבה זמן. ואחר כך התחתנה עם אברהם בריר, העורך הדין נשארה, נשאה את שמו, ברוריה אבידן בריר. והיא הייתה באמת מיוחדת בזה.
אין ספק.
מאוד מיוחדת. וכשאני הייתי ישי לוי, אני גם הייתי בין הבודדות שנשאו גם את שם משפחתן, את שם נעוריהן, ואת השם של הבעל שלהן. והיום זה מאוד מקובל.
נכון, כל אחת.
אני חושבת שכולן.
ככה וככה, גלילה. גלילה גם תמיד, גלילה, רון, פדר, עמית.
והחברה שלך?
אני לא, בואי לא נזכיר שמות.
לא, לא חשוב, אבל גם, את יודעת, אולי זה ארבע שמות משפחה בשם שלה. בשם שלה, ארבע שמות משפחה. כי אני חושבת שנורא קשה, נורא קשה, כאילו פעם זה היה נורא מובן מאליו, אבל היום נורא קשה להיפרד משם הנעורים. לא יודעת. בניסויים הראשונים שלי לא שיניתי.
אני יודעת.
תשמעי, אבל אני הייתי נורא נורא צעירה, כשהתחתנתי בפעם הראשונה, ולא שיניתי, ואז ממש לא היה מקובל לא לשנות. אני הייתי בת 20 וכמה, ואף תמיד שינו, ואני לא שיניתי, אני נורא התעקשתי על זה, שאני נשארת שרית ישי. באמת.
את יודעת שאני רשומה בכלל בתור טל.
כן.
וקראו לי טל עד גיל, עד שעברנו לקנדה, ואז התעקשתי להוסיף את היוד. אם קראו לי טל, ההורים קראו לי טל, לא עניתי. עד שהתרגלו לקרוא לי טלי. פשוט טלי היה נראה לי חמור.
מחרת לעצמך את שמך.
לא, כי טל היה נראה לי כזה, אם מישהו קורא לי טל, זה מהבנק, או את יודעת.
זה נורא יפה טל, זה שם ממש יפה בעיניי.
נכון, זה שם יפה, אבל זה, אבל אם מישהו קורא לי טל, אני כבר יודעת שזה מס הכנסה, משהו רע. ביטוח לאומי.
משטרה.
משטרה, את יודעת. אז זה בסדר. טוב, שרית.
אבל אני חושבת שזה באמת העניין הזה של, של השמות, של, של נשים ש, שלוקחות את, לא מבטרות על שם נעוריהן, בעיניי...
זה פמיניסטי.
בעיניי זה מאוד מבורך, מאוד מתקדם, ו, וגם נשים שבוחרות להיות בשם של הבעל שלהם, גם בסדר, את יודעת, אבל אני התעקשתי גם, קודם כל גם היה לי שם מקצועי, את יודעת, כבר הכירו אותי, שרית ישי, כבר ידעתי, כבר היה לי שם מקצועי כעיתונאית, ולא יכולתי לוותר על הישי, אבל אני זוכרת שנורא נורא רציתי, נורא רציתי שיהיה לנו שם אחד, זה היה לי חשוב.
תקשיבי, הקור היתוך הזה והיתוך, ואיך שתיארת את זה, זה ממש, את חייבת להכניס את זה לספר הבא.
אל תדאגי. הכל יהיה בסדר.
טוב, שרית, מאוד נהניתי איתך היום.
תודה.
כל פעם אני נהניתי איתך יותר.
וואלה, בסוף תתחתניתי.
אולי? אמרת שמישהי כתבה לך או גבר או אישה. אולי?
כן. הכל, האופציות פתוחות.
האופציות פתוחות.
ותזכירי שצריך שיתקשרו עדיין בעניין השידוכין, אנחנו עוד לא הרמנו ידיים.
לא, 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 לא הרמנו ידיים. תתקשרו אלינו, תכתבו לנו או לתוכנית, ל-all in. אוקיי. מתיחת פנים. ביי.
כן. רציתי רק עוד פעם להגיד את מה שאני תמיד אומרת בסוף כל פגישה שלנו, שזה נורא נורא חשוב, שהלוואי והחטופים יחזרו. הלוואי ומישהו ירקח את ליבו קשה כאבן של ראש הממשלה שלנו, והחטופים יחזרו. ואני מבקשת ממירי, מירי אדלסון הנהדרת הזאת, שיצא לי להכיר אותה, הייתי אצלה בבית דרך אגב, אישה מדהימה, מערכת נפלאה, והאישה הכי קולית ופשוטה ונגישה בעולם. אני מבקשת ממך, מירי, תדברי עם טראמפ, תדברי עם טראמפ שיעזור לנו להחזיר את החטופים, בבקשה.
חג שמח, שרית.
חג שמח, חג שמח.
חג שמח לכולם, ביי.